מי שיש לו ספר, אנחנו בתורה ב' באמצע עוד ד'. רק להזכיר כמה דברים שראינו בפעם הקודמת. אולי צריך להתחיל אחרת. יש, בלקוטי מהר"ן התורות בנויות כך, שלכל תורה יש אמירה. אמירה מרכזית אחת. יכול להיות שיש בה שניים שלוש פרטים בתוך האמירה המרכזית הזאת, אבל מסביב לאמירה הזאת יש במעגלים הרבה הרבה דברים שאפשר להתקרב לנקודה מכל מיני כיוונים, מקדימה, מלמטה, מכל מיני כיוונים אפשר להגיע. הנקודה של תורה ב' זה להסביר כמה שאפשר את המהות של התפילה. כי בדרך כלל יש, אפשר להתפלל ולא לקלוע למטרה. ודיברנו על זה. אפשר להתפלל ולהיות הרבה בתוך טרנס של תפילה ולשכוח את העולם, להפנות את הגב לכולם. זה ודאי לא לפי הכוונה. אפשר להתפלל אך ורק על פרנסה ועל בריאות, וחוץ מזה ולא בכלל לא לחשוב על שום דבר אחר, על שום דבר משמעותי ועל שום דבר שיש לו ערך לאורך זמן. כאילו לקבל את הכל כמובן מאליו ולהתפלל שזה יהיה קצת יותר טוב. וגם זה פספוס. כמו שלהתנתק לגמרי זה פספוס, אז גם זה פספוס. לשקוע לגמרי זה גם פספוס. אבל קודם כל צריך להגדיר, עוד לפני שאנחנו מדברים על מה בן אדם מתפלל ואיך הוא מתנהל עם התפילה שלו, והעיקר איזה בן אדם הוא אחרי שהוא גומר להתפלל, את העיקר. ולא, כל זמן שאתה בתפילה זה בסדר גמור, אתה לפחות לא עושה נזקים. אבל איך אנחנו נראים אחרי שהתפללנו? תפילה טובה, אפשר לדעת עליה אם אחרי התפילה נשאר איזה רושם טוב. איזה משהו אמיתי, ובעיקר בין אדם לחברו. אז קודם כל צריך להבין את המהות של התפילה. רבנו כאן, וזה בעצם הפואנטה של כל התורה. אם רוצים ללכת עם התורה, צריך ללכת עם הנקודה, לא עם כל הפרטים. הנקודה של זה שבעצם המצב שיהודי עומד בתפילה, זה נגיעה במצב שיהיה בחרית הימים. זה הנקודה המרכזית הפנימית של התורה, זה הפנימיות הפשט, כמו שאומרים. המצב שיהיה באחרית הימים זה גילוי אלוקות. נשגב השם לבדו ביום ההוא וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. עכשיו, אנחנו בעולם הזה, זאת אומרת, בעולם הזה אני מתכן בזמן הזה. בזמן הזה אנחנו עם קטנות מוחים ואין לנו את הגילוי אלוקות הזה. יש כאלה, בשזו מדבר גם על צדיקים בתורה הזאת, אחד מהמקורות של להתקשר לצדיק לקראת התפילה זה התורה הזאת. הוא מדבר על צדיק בגלל שהצדיק בחיים שלו, בזמן הזה, המודעות שלו היא שואפת, היא קרובה יותר למה שיהיה לעתיד לבוא. גם מבחינת אמונה, גם מבחינת השגה, גם מבחינת רגש. והרגש זה העיקר, כי אמונה והשגה יש לכולם. אמונה יש יותר, השגה יש לפחות אנשים. אבל הבעיה זה בחוויה. החוויה תשתנה לגמרי. בעיקר מה שישתנה זה החוויה. זאת אומרת, העמידה מול השם תהיה המובן מאליו שלנו. זה יהיה נמל הבית. בדיוק כמו שאם אנחנו עומדים פנים אל פנים עם בן אדם, לא צריך להזכיר לנו שאנחנו עומדים איתו פנים אל פנים. זה מובן מאליו עד אין קץ. ככה היא, החוויה של העתיד לבוא תהיה ככה 24 שעות ביום. עכשיו יש בזה נגיעה קטנה בתפילה. אם האדם באמת עמל על זה שהוא יוכל להרגיש, ועל זה, זה השפיט של הפירמידה, להרגיש שעומדים מול השם. וזה אנחנו יודעים שכל שהפירמידה בבסיס היא יותר רחבה, אז אפשר להגיע עם שפיץ יותר גבוה. זאת אומרת, אם רוצים שהנקודה הזאת היא תהיה אמיתית כשאנחנו מתפללים, וכשאנחנו מתבודדים, זה גם תפילה. שהיא תהיה אמיתית, שלא נרמה את עצמנו בדמיונות, שזה יהיה באמת פנים אל פנים מול השם, להרגיש את הנוכחות שלו ולהרגיש שהוא מרגיש את הנוכחות שלנו. אז אנחנו צריכים לבנות מזה בסיס רחב. והבסיס הרחב הזה זה כל הפרטים שיש בתורה הזאת. אז הוא מדבר, קודם כל הוא מדבר על קדושה וטהרה ושמירת הברית, כל הדברים האלה. זה הבסיס הכי רחב לכל תחושה של נוכחות אלוקית, כי בן אדם שפוגם, אז החושים שלו מתקהים, בדיוק מה שכתוב בראשונים על מאכלות אסורות, שמטמטם את המוח ואת הלב, אז זה אותו דבר בעצם. כשבן אדם שוקע בקליפות, אז באיזשהו מקום הוא נסגר, אפילו אם הוא מרגיש משהו, אז כמו שנביא שקר מקבל נבואה, הוא מאמין שזה אמיתי, בסדר. אבל זה רק הוא מאמין שזה אמיתי, אף אחד לא יאמין לו. אז זה הבסיס הכי הראשון, ועל זה הוא הזכיר את יוסף, שיוסף עומד בניסיון עם נשת אדוניו. זהו, זה הבסיס הראשון, כמו שאומרים. אחר כך הוא מזכיר שיוסף קיבל במתנה את הבכורה. ראובן הרי פגם באיזשהו אופן, חילל יצועי אביו, איך שלא נבין את זה, יוסף עמד באותו ניסיון שבו ראובן לא עמד. כן, למרות שזה לא בדיוק סימטרי, זה בתנאים אחרים, בעניין אחר. אבל בכל אופן, אז יוסף היה הבכור של רחל, ראובן היה הבכור של לאה. עכשיו, היות שראובן פיזית נולד קודם, אז הבכורה הגיעה לו. לא יבקר את פני האהובה, כן? ואבות קיימו את התורה עד שלא ניתנה. אבל הבכורה היא לא רק בכורה כאילו להגיד שאני הבכור. הבכורה כאן, הוא מדבר על הבכורה כפי שמופיעה בזוהר. הזוהר מדבר על זה בקשר למצוות ייבום, והיה הבכור אשר תלד. אני לא ניכנס לזה עכשיו, זה מופיע פה בלקוטי מרן בתורה אחרת. אבל הנקודה של הבכור לפי הזוהר זה שהקשר הכי עמוק שיש לילדים עם האבא מתבטא בבכור. לכולם יש קשר עם האבא, אבל בתוך הבכור רואים יותר את הקשר עם האבא. וגם לא רק לבנים יש יותר קשר עם האבא, גם זה שלאם הבנים יש קשר עם בעלה, אז הקשר הכי חזק נוצר בלידת הבכור. בזה שעשה אותו אבא, ובזה שעשה אותם הורים. יש איזה קצת מיוחד בבכור. כך כתוב בזוהר. עכשיו, הבכורה הזאת זה הקשר עם האבא. עכשיו, תראו לאן רבנו לוקח את הדיבור הזה שבכורה זה קשר עם אבא. מי זה האבא? האבא זה הקדוש ברוך הוא. אז מה זה הבכורה? הבכורה זה התפילה. תפילה טובה, זאת אומרת, יוסף שקיבל את הבכורה במקום ראובן, הוא קיבל את מתנת התפילה. עכשיו, מה צריך לקבל מתנה של תפילה? אפשר לפתוח את הפה ולהתפלל. אבל את החוויה של התפילה, את הקשר הבלתי אמצעי עם הבורא, לעמוד מולו פנים אל פנים, שזה בעצם בתורה כתוב הביטוי פנים אל פנים על מתן תורה. פנים בפנים דיבר השם עמכם, קראנו את זה בשבת. ואת כל זה העלימו מאיתנו, אנחנו לא יכולים להחזיק בזה מעמד כל הזמן, זה יותר מדי בשבילנו, זה גדול עלינו. בתפילה, אם אנחנו זוכרים, אנחנו מקבלים את זה. המתנה הזאת יעקב נתן ליוסף. עכשיו, מאיפה היה את זה ליעקב? זו השאלה. איפה היה ליעקב לתת מתנה כזאת ליוסף? אז צריך להבין מי זה יעקב. ראינו שיוסף זה הצדיק, הקדוש, שומר הברית. מי זה יעקב? יעקב זה אני את נעלה לי איתי לרגל הילדים. יעקב זה ש... ביום אכל אני חורב וקרח בלילה. יעקב זה שעומד על משמרתו. יעקב הוא האיזון שבין, כתוב שם שהיה בלילות הראשון שחיבר את שיר המעלות שכתוב בתהילים היה יעקב. ככה מופיע במדרשים. את יעקב היה לומד ומתפלל ולגמרי עם הקדוש ברוך הוא ועתידת שנתו מעיניו, ומצד שני גנובתי יום וגנובתי לילה, אף גנב לא יכל להתגנב לעדר של יעקב. יעקב יושב על האיזון שבין שני העולמות זה באמת נחלה בלי מצרים שהבטיחו ליעקב, שגם להיות פה וגם להיות שם. זה המשפט. המשפט זה המוזניים, הסמל שמשפט זה המוזניים, האיזון. לא להיות יותר מדי למעלה ולא להיות יותר מדי למטה. לא להיות יותר מדי, לא להגיד לו ישמעאל יחיה לפניך כמו אברהם, ומצד שני לא להיות כאילו מידת הדין והגבורה כמו יצחק עד הסוף. יצחק בכלל לא, יצחק הסתלק מהעולם כל הזמן. סתמו לו בער, אז הוא חפר בער אחרת. הוא לא התמודד. יעקב, הוא יושב בין אברהם ויצחק יותר למטה. ובשביל זה יעקב הצליח מעשיו, מיצחק יצא, אחד יכל לסבול את ההנהגה של יצחק, זה היה יעקב. עשיו לא יכל להיות, לא יכל לחיות בתנאים האלה. אז זה יצא לתרבות רעה. אצל אברהם יצא אחד יצחק ואחד יצא ישמעאל. עם הפרגון של אברהם, אז היה אחד שיצא פרא אדם. אצל יעקב יצאו כולם צדיקים, זאת אומרת שיעקב ידע את הסוד של האמצע. ועל פי קבלה יעקב יושב באמצע, בין אברהם ליצחק, הוא התפארת. וזה המשפט. המשפט שבן אדם צריך לשפוט את עצמו, משפט לאלוקי יעקב. זה הפרק של ראש השנה בעצם. משפט לאלוקי יעקב. המשפט שכל אדם צריך לשפוט את עצמו, זה לדעת מצד אחד לאהוב את הביקורת, מצד שני לא ליפול מתחת לדינים וגבורות של הביקורת. להחזיק את הראש מעל המים ולהגיד כן, אני אתקן את זה וזה יהיה בסדר. ולא ליפול, לא ליפול לדיכאון בגלל הקריאת שמע של המיטה שלו, בגלל הבידוי. זה פחות או יותר, זה המשפט, וצריך לדעת לעשות משפט נכון, וכשאנחנו עושים נכון משפט, אנחנו הולכים בעקבותיו של יעקב. ואז יעקב יכול לתת את התפילה ליוסף. זאת אומרת, אם אנחנו גם שומרים את הברית וגם עושים משפט כל יום לעצמנו, חשבון נפש, כל פעם על משהו אחר, כדאי, לא להתפרס על יותר מדי דברים, כי אם רוצים את הכל בבת אחת, אז לא נשאר שום דבר. אי אפשר לקחת בידיים יותר מדי דברים. אבל השלה הקדוש אומר שהדבר הראשון זה מידת האמת, לא לשקר. יש כאלה ספרים שאומרים שהדבר הראשון זה לא לכעוס. יש כל מיני דעות בזה, אבל כל אחד יכול להתחיל מאיפה שהוא רוצה, אבל קודם כל לבדוק את ההתנהגות. אפילו עוד לפני תיקון המידות, לבדוק את ההתנהגות. תיקון המידות זה עוד סוגיה. על זה הוא מדבר הלאה. אז יש לנו משפט, יש לנו שמירת הברית, יש לנו את יוסף, יש לנו את יעקב. עכשיו, יוסף חוזר ומקבל מיעקב את הבכורה, זאת אומרת, את התפילה. אז עד עכשיו ראינו שכדי לקבל את התחושה הזאת, עומדים פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, צריך את שמירת הברית וצריך את החשבון הנפש. אם אי אפשר כל יום, לפחות יום חמישי בלילה, לקראת שבת, אבל צריך איזשהו בן אדם שאף פעם לא עושה חשבון, לא יודע אם הוא מרוויח או מפסיד. עכשיו, דבר נוסף, ראינו שכדי לזכות לעשות חשבון נפש אמיתי, אז צריך לתת צדקה. זה גם הסוד של הצדקה לפני התפילה. למה צדקה? כי כדי לעשות חשבון נפש אמיתי, צריך להסתכל בצורה אובייקטיבית. צריך להסתכל בצורה רחבה. אם בן אדם שומר על הכסף לעצמו והוא לא נותן, אז אין לו את המבט הזה. אז עד כאן זה פחות או יותר מה שראינו עד עכשיו. בשפה אחרת טיפה, אבל זה פחות או יותר מה שראינו עד עכשיו. כן. יש הבדל גדול, תיקון המידות זה תיקון הרגשות, תיקון ההתנהגות ותיקון המעשים. אם בן אדם מחכה, תיקון המעשים זה יותר מהר, תיקון הרגשות זה תהליך, אז אי אפשר לחכות עם לתקן את המעשים עד שיגמר התהליך. עכשיו פה מגיעים לעוד סיפור שחזל אמרו על יעקב ויוסף, כששם מרומז עניין הצדקה, אבל בעצם הרעיון של התורה אמרנו אותו. אז בואו נחזור על זה בקיצור. הנקודה זה שהעמידה בתפילה תהיה החוויה של לדבר עם השם. זה הנקודה של כל התורה. ושזה יהיה חווייתי. שזה לא יהיה לחזור על איזה מנטרה. או למלמל איזה... הרמב״ם כותב באיזה מקום, באחד האגרות שהוא כתב, שיש בני אדם שעומדים עם הפנים לקיר וסוגרים את העיניים ואומרים את המילים של התפילה, ובשעת מעשה הם חושבים את כל הביזנס, את כל ה... ממש יפה איך שהוא כותב את זה. אז קודם כל עניין התפילה זה לבנות בסיס חזק כדי שנוכל להגיע לתחושה הזאת שאנחנו מדברים עם השם. והבסיס הזה עובר דרך שמירת הברית, צדקה וחשבון הנפש. כן.
אני לא לגמרי הבנתי את העניין של הצדקה.
הצדקה גורמת לנותן שהוא יבין שהוא לא לבד בעולם, יש עוד אנשים שצריך להתחלק איתם. זה התחלה של מבט אובייקטיבי על המציאות, שהוא לא מרכז העולם. עם מבט כזה אפשר לעשות חשבון הנפש. אחרת מקבלים שק של תירוצים. זהו, עכשיו לפי זה אפשר לראות את ההמשך. זה שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף? המילה למה, להבדיל מהמילה מדוע בעברית, מדוע זה לחפש את הסיבה, למה הוא נתן. הסיבה כתובה בתורה. הבכורה מגיעה לבכור, היו שני בכורים, אחד של רחל, אחד של לאה. הבכור של לאה, אסף האשלה, אז הבכור של רחל קיבל את הבכורה במקומו. אז על זה המדרש לא שואל למה. המדרש שואל לשם מה הוא נתן לו את הבכורה. לשם מה? הוא היה בטוח שיוסף, שניתק מבית אבא בגיל כל כך צעיר, וכל הזמן גדל בין הגויים, הוא יוכל להתנהל עם הבכורה נכון? לשם מה הוא נתן לו את זה? יכול להיות שיעשה עם זה רק נזקים. אז המדרש עונה, בשביל שחלקל אותו. יעקב בדק את יוסף, הרי יוסף יכל לשלוח לאבא הזקן בארץ כנען 20 חמורים איתו בארץ מצרים במקום 10 חמורים, ולשלוח לו מכתב מלבב ולשלוח לו כל מיני דברים כאלה ולהסביר לו שהוא נורא עסוק, הוא משנה למלך של האימפריה הגדולה במזרח התיכון, וכשיהיה לו זמן, כמו שאומרים בחול המועד, אני אבוא לבקר את האבא הזקן, כן? כמו שזה הולך היום. יוסף לא חשב רגע, מהרו ועלו ועלו אל אבי והביאו את אבי הנה, והוא עוד לוקח אותו ומביא אותו לפני פרעה, לא מתבייש בו. הוא נותן לו להרגיש טוב, הוא נותן לו להרגיש שהוא מתפאר בו. זאת אומרת, יוסף זה האיש של הצדקה, לא רק האיש של שמירת הברית, ושימו לב, זה שתי תכונות הפוכות. שמירת הברית זה להחזיק ככה, להחזיק את השפע. זה היה יוסף של לצבור בר לשנים הבאות, לא לבזבז את השפע. זה יוסף של שמירת הברית. אבל היוסף שמפרגן לאבא הזקן והחלש שנשאר שם והתאבל כל כך הרבה שנים, יוסף הזה זה היוסף של הנתינה, יוסף של ה... ויפתח יוסף את כל אשר בהם. את היוסף, ואת זה הוא בדק, אם יוסף נותן גם מחוץ לתפקיד שלו. וכשהוא רואה שיוסף מתנהג ככה, הוא יכול להיות בכור. הוא נותן לו את הבכורה. עכשיו בעניין שלנו, אז שאנחנו יכולים לקבל את המפתח של התפילה, את המפתח של להרגיש עומדים פנים אל פנים מול השם, אם יש לנו את שתי הקצוות האלה, מצד אחד את השפע שאסור לבזבז, אנחנו לא מבזבזים, מצד שני לא צריך לשמור לעצמנו את הכל, יש דברים שצריך לפרגן לאחרים. זה הנושא של הצדקה. למשל לבעל בית שגדל יתום בתוך ביתו, הבעל בית כאן הוא יוסף, והיתום שלא יודע להסתדר זה יעקב, שלבד קשה לו להסתדר בארץ הזרה, או שקשה לו להסתדר ברעב שהיה בכל הארצות האחרות. אז הוא מגדל יתום בתוך ביתו, כמו שכתוב, ויכלכל יוסף את אבי ואת אחיו לחם לפי הטף, בגלל זה הוא זכה לתפילה. מה זה לפי הטף? רש"י אומר שם דרך הטף לפורר הרבה. חז"ל כזה. אבל כאן רבנו דורש שהטף זה אותם אותיות כמו להטיף. הטף אל דרום, כתוב ביחזקאל. לשון דיבור. לפי הטף, היינו שהיה שגורה תפילתו בפיו על ידי הצדקה. בגלל שהוא חלקל את יעקב, את כל המשפחה, לחם לפי הטף, הוא קיבל את העטפה. את היו לרצון עם רי פי, לא, זה לא כתוב שם, בעטיפי. על מה כתוב על בעטיפי בתהילים? בעטיפי תבער אש? בהגיגי תבער אש כתוב. מה כתוב בעטיפי? בעל התניא כותב בסוף איזה איגרת, והשם יהיה עם פי בעטיפי ויהיה לרצון עם רי פי. כתוב את זה בחרוזים. אז אני לא יודע, אבל איפה כתוב עטפה על תפילה? לא זכור לי משהו.
תיטופנה שפתיו.
תיטופנה שפתיו, נכון. שם זה יכול להיות תפילה. צודק. יש גם נופת תיטופנה שפתי זרה. זה אחריתה כלענה, זה הפוך. שם זה, זה כמו קורבן לעבודה זרה. זה גם דיבורי. ושם יש חוויה אחרת של פנים אל פנים, שם ישמור. ובשביל זה זה משל על, על חוכמות חיצוניות, על אפיקורסות. כי אפיקורסות זה האנטיטזה של לעמוד פנים אל פנים מול השם. גם שם כתוב תיטופנה. מעניין. היינו שהיה שגורה תפילתו בפיו על ידי הצדקה. ועל ידי הצדקה שעשה נתן לו יעקב, שהוא מבחינת משפט, את הבכורה שבחינת תפילה. כמו שכתוב, אני נתתי לך שכם, אני דייקה, יעקב, שהוא בחינת משפט. ועל זה דיברנו בעריכות, למה יעקב בחינת משפט. בתחילת השיעור. עכשיו יש עוד קטע, שהוא גם כן עוד איזה גדר מסביב לנקודה הפנימית. מה קורה אם יהודי רוצה להתפלל ולא הולך לו? לא רק שהוא מתפלל בכוונה ועם רגש, רק חסר לו הנקודה הזאת של פנים אל פנים. זה גם עדיין צריך לעבוד עוד בשביל לקבל אותה. יש לפעמים שבן אדם מתחיל להתפלל ולא הולך לו בכלל, הוא לא מצליח להתפלל. תשים לו בראש כל המחשבות שבעולם, חוץ מהתפילה. עיקר של המחשבות זרות הם על ידי קלקול המשפט. עכשיו, יש כאן גם פירוש יותר פנימי, תכף נראה. כי משפט הוא בחינת עיינין. כמו שכתוב, היבוא אל אין משפט. זה באמת פלא, הפשט שם. אין משפט זה מעיין שקראו לו אין משפט. יכול להיות שישב שם איזה שופט ליד המעיין הזה. אז זה תירוץ. למה התורה צריכה לספר לנו את השם שלו? התורה רוצה להגיד לנו משהו. אבל, ולמה מעיין נקרא אין? הנביאה של המעיין היא כמו עין. במה הנביאה של המעיין דומה לעין? מה זה כל הדימויים האלה? יש, לארץ יש עיניים ויש טבור, איך כתוב שם? טבור הארץ, רגלי ההר, וכל מיני, כל מה שיש באדם יש ב, 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 בארץ. מה זה? העיניים זה המעיינות. ככה זה מופיע. מה השייכות? אבל אנחנו יודעים שהנביאה של ה... זה ביוק משפט. מה אמרנו? מה זה משפט קודם? זה האיזון. נביאה של מעיין זה איזון. ומצד אחד יש מים ויש כל הזמן מים, מצד שני זה לא שוטף אותנו ולא חונק אותנו. אנחנו יכולים להשתמש בזה. וככה צריך, כשעושים חסד עם בני אדם, צריך אלמלא מוראה של מלכות, כתוב בפרקי אבות, איש את רעהו חיים בלעו. יש שיחה מהרבי מלובביץ' שאומר שאם לא היה מורה של מלכות שמיים, אז אם ראובן היה עושה טובה לשמעון, היה נותן לו את התחושה שבלעדיו הוא לא היה יכול להסתדר. וזה נקרא לבלוע אותו. אם ראובן עושה טובה לשמעון, וראובן נותן תחושה לשמעון שבלי ראובן שמעון לא היה יכול להסתדר, אז כאילו שראובן בלע אותו מנטלית. זה ברור לגמרי. ואז זה מפסיק להיות חסד, זה כאילו שהוא טרף אותו, על קרבו ועל קרעיו. זה מתחיל להיות, קוראים לזה בעברית חיבוק דוב. הוא חונק אותו. וזה אלמלא מוראה של מלכות. חסד אמיתי זה חסד שנותן תמיד מקום למקבל שירגיש טוב. זה בדיוק הדוגמה של מעיין. וכל מעיין הוא אין משפט. זה ברור? ויבוא אל אין משפט, ומחשבות זרות זה קלקול המשפט. למה מחשבות זרות קלקול המשפט? כי מחשבות זרות זה לברוח מהנקודה שאליה עכשיו אני רוצה להתקשר. זה זורק אותי או ימינה או שמאלה או למעלה או למטה. מחשבות זרות יש וורט מהקרלינה, אני חושב מרבר הנגודל, ככה נדמה לי ממנו, זה שהוא אמר הוא דיבר על פגמים, על הפך הקדושה, על עניינים כאלה, הוא אמר שלפעמים בן אדם מקבל כף הקלע בעולם הזה. המול המלאך, המול הגלאך, ביידיש זה נקרא שהוא לפעמים מלאך, לפעמים הוא כומר. זאת אומרת, לפעמים בקדושה, לפעמים בקליפה. וזה כף הקלע. קולים אותו מסוף העולם ועד סופו. מחשבות זרות יכול להיות מחשבות של דברים לא יפים, או של עסקי העולם הזה. יכול להיות מחשבות זרות של איזה יופי אני מתפלל. או השם חייב לתת לי את מה שאני מבקש, זה גם יכול להיות. כל מיני, זה יכול לנוע, אבל הצד השווה שבהם, שהם יצאו מהאיזון. הבן אדם כבר לא מחובר, הוא איבד את ה... הוא איבד את דרכו, הוא לא מוצא את המעיין. עכשיו בסכנה גדול. בן אדם במדבר שלא מוצא מעיין, אז אין סכנה יותר גדולה מזה. והשמירה על המעיין זה חשבון הנפש. זה המשפט. בן אדם שעושה חשבון הנפש, הוא שומר על המעיין. כי אם לא עושים חשבון הנפש, מלמעלה מסתירים ממנו את המעיין, כי אם ההתנהגות שלו היא לא נאותה, אז לא רוצים לתת לו שפע רוחני. והשפע הרוחני הזה ישרת את הקליפות. זה כמו שלא משתמשים בחבית עם נקב של אגור משקאות. כי כל המשקאות יקחו הצרעות והעכברים וכל מיני כאלה. חבית צריכה להיות שלמה כדי שנשים בה משהו. אז אם הבן אדם לא עושה חשבון, אז הוא לא מקבל שפע. ולכן המעיין זה המשפט. עיקר המחשבות זרות על ידי קלקול המשפט. זה עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, ככל שהפירמידה יותר רחבה למטה, אפשר לעלות איתה למקום יותר גבוה למעלה. את הנקודה שצריך להגיע אנחנו יודעים, וזה יהיה בשלמות רק לעתיד לבוא. עכשיו יש לזה נגיעה לצדיקים, ויש נגיעה לכל אחד, עמך כולם צדיקים, אבל ככל שהפירמידה יותר רחבה, אז ככל שהמשפט זה בעצם, שמירת הברית והמשפט זה בעצם שני הדברים הבסיסיים, וגם הצדקה. ככל שהפירמידה למטה יותר רחבה, אז אפשר לעלות איתה יותר. הרבה פעמים אנשים מתלוננים שהתפילה לא מדברת אליהם. מעניין אותם, דף גמרא, זה מעניין, זה כיף, אבל תפילה לא מדברת אליהם. ושהם רוצים להגיע לשפיץ של הפירמידה, אבל הם רוצים לבנות את הכל על לבנה אחת. אז זה לא פלא, זה נופל כל פעם. ויבוא אליהם משפט, זה בחינת אין יעקב. וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב. יעקב זה המשפט, יעקב זה הקו האמצעי, האיזון. בפתח אליהו כתוב שמידת התפארת נקראת משפט. ועל ידי קלקול המשפט, בקלקול העיניים. איפה רואים את הקלקול העיניים? במשפט. כמו שכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אם אני חורג מהמרכז לצד אחד יותר מדי, אז אני לא רואה את המציאות. זה בחינת מחשבות זרות שבתפילה, שהם נקראים בזוהר, עננים למחסין על עיינים. האמת שהזוהר הזה יש לו מקור בקהלת, באיכה. סקוטה בענן לך מעבור תפילה. אבל הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה גם דרך העננים. העננים הם אצלנו, בתודעה. אנחנו חושבים שיש ענן. וזה העננים שמחסים על העיניים שלנו, שלא נראה אותו פנים בפנים. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך, אז לא ידעתי שכתוב כאן, זה לא באיכה, זה כן, באיכה. באיכה. לא ראיתי טוב, חשבתי שכתוב איוב, אני זכרתי זה מאיכה. ולעתיד, זהו. עכשיו אנחנו מתקרבים להבין את הנקודה עוד פעם. בעצם נקודת התפילה, בעצם כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, כתוב על העתיד. לעתיד כל האנושות תתפלל ויקבלו את הכוח מבית המקדש. וכולם יעמדו פנים אל פנים וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. וזה היה התיקון בתכלית. ועכשיו כל העבודה שלנו זה, איך אומרים, לטעום משהו, איזה נגיעה קטנה, טיפה אחת. ולעתיד שיתוקן בחינת משפט, כמו שכתוב ציון במשפט תיפדה. אז עוד פעם, מה זה ציון? זה צריך להבין. מה זה נקודת ציון? נקודת ציון זה, בקבלה יש איזה עסק שלם, מה זה נקודת ציון? אנחנו עכשיו לא לומדים קבלה, ואני גם לא יודע הרבה. אבל הנקודה של ציון זה נקודה פנימית בתוך ירושלים. עם ישראל זה המלכות, השכינה. פנימיות המלכות זה עם ישראל. הכיסא הכבוד שעליו שורה המלכות האלוקית בתוך המציאות למטה זה עם ישראל. גם מבחינה היסטורית, זה שיש גויים שיודעים שיש אלוקים בעולם ולא משתחווים לעץ ולאבן, זה בגלל שעם ישראל התפזר בכל העולם ואיכשהו זה עבר להם. אבל עם ישראל, המהות שלו זה גילוי אלוקות. הפנימיות של זה, יש נקודה שנקראת ציון. ציון זה גמטריה יוסף, ציון זה מידת היסוד, צדיק יסוד עולם. מידת היסוד של המלכות זה ציון. וכאילו הנקודה הפנימית של המלכות. כל עם ישראל נמצא בפנימיות המלכות, ויש נקודה עוד יותר פנימית שנקראת ציון. וכשיהודי באמת נוגע בנקודה הזאת, אז הוא באמת עומד מול הקדוש ברוך הוא לגמרי. ועל זה מדובר כשמדובר על העלייה לרגל. שכשם שבא לראות, כך בא לראות, הוא מרגיש שהוא רואה, הוא מרגיש שרואים אותו. זה הנקודה, זה הפנים אל פנים, יראה כל זכוכה את פני האדון. כן, מדובר שם על גילוי פנים, זה ביטוי שכתוב רק במתן תורה. אז לעתיד שיתוקן בחינת משפט, כמו שכתוב ציון במשפט ייפדה, לעתיד לבוא אנחנו נהיה בדיוק, נפסיק לקחת שוחד. גם היום אנחנו לא לוקחים שוחד. מי שלוקח שוחד, לא כדאי לקחת שוחד. אבל אנחנו לוקחים שוחד מעצמנו. אין שוחד יותר מסוכן מה שוויתור לעצמי כל הזמן. אני כל הזמן מוותר לעצמי. זה לא נורא, זה בסדר. לא התכוונתי, ומה אפשר לעשות, ודור כזה נמוך. מכירים את כל המנגינות האלה. זה הכל שוחד. מה שעומד בבסיס זה אהבת עצמי. ובעצם זה לא באמת אהבת עצמי. אם הייתי אוהב את עצמי, לא הייתי מקבל שוחד. אם הייתי אוהב את עצמי, באמת הייתי עובד קשה. זה אהבת המנוחה. והיה מנוחה כתוב, שם הוא היה חכם, אז בעת שכמו לסבול. הוא הבין שמנוחה באה אחרי, אחרי העבודה. אבל אם אנחנו אוהבים עכשיו את המנוחה, והיה מנוחה כתוב עכשיו, אז אנחנו מתחילים לוותר לעצמנו. וזה יכול להרוס את כל המשפט, כמו ששוחד הורס משפט, ככה זה יכול להרוס משפט. לעתיד לבוא ציון במשפט ייפדה. לעתיד לבוא יתגלה כבר בהתחלה גילוי כזה שאנחנו נבין מול מה אנחנו עומדים ולא יתחשק לנו לפרגן לעצמנו מנוחה טיפשית כזאת. ואז יתעבר עננים למחסין עלינה, כמו שכתוב כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ובשביל זה נקרא יוסף, שזה גם בגמטריה ציון, בן פורת עלי עין. זה התיקון של העיניים. זאת אומרת, יוסף הרי לא היה באחרית הימים, יוסף לא היה לעתיד לבוא. יוסף היה... ויוסף היה, איך כתוב שם? ויוסף היה במצרים, בפסוק. אבל יוסף בגלל הטהרה והנקיות והקדושה, אז הוא כבר היה מעין לעתיד לבוא. מצידו כבר יכל לבוא משיח. אז יוסף תיקן את ה... העביר את העננים שמכסים על העיניים. בטוח שמתחבים פה עוד המון דימויים והמון עננים הרי מכסים את השמיים, ואיזה ערך יש לראות את השמיים בתארתו, את השמיים אחרי העננים, כל דבר כזה יש לו איזה מסכת שלמה מאחריו, אני פשוט לא יודע, אני מרגיש שיש פה משהו. אני לא יודע להסביר את זה. מה?
כל קלה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה.
בכל גופה, כן.
העיניים יפות.
כן.
ראייה.
ראייה יפה. רבנו אמר פעם על מישהו שאין לו, הוא אמר שהוא חולה על העיניים, אז הוא אומר שהוא לא רואה נכון את היחסים. אתה מכיר את הסיפור.
הסתכלת על השמיים.
כן. שמה זה סמום סום ארום עיניכם. יש כאן מערכת שלמה של דימויים. אני לא יודע, אתה יודע בדיוק איך להסביר את זה? לא יודע, זה מתחבא פה משהו. לא, אולי נמצא איזה פעם, נחזור לזה. וצריך כל אחד לכוון בתפילתו. עכשיו הוא מגיע, אחרי שדיברו על יוסף, שגם כשהיה במצרים, אז הוא כבר היה איזה נציגות שלה לעתיד לבוא, בתוך הזמן ההוא. אז אנחנו יכולים להעתיק את זה באיזשהו אופן, אולי לא בגדול, אבל באיזשהו אופן גם לכל צדיק. כן? אם הוא צדיק, כי לא אחד שהוא מציג הצגות, אבל אחד שהוא באמת צדיק, אז יש לו נקודה מיוסף. צריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. זאת אומרת, אצל הצדיק, הנקודה הזאת של עמידה מול השם, היא בתכלית והיא כל הזמן. סיפרתי פעם, היה צדיק שהוא היה יהודי מאוד מיוחד. הוא היה שם שעתיים בלילה והיה סיפרו עליו כל מיני סיפורים נפלאים על הקדושה שלו ועל הזה. מצד שני, הדלת שלו הייתה פתוחה ויכלו להיכנס אליו לפני הבוקר, בזמן הכי גבוה, כמו שאומרים, אז יכלו להיכנס אליו אנשים פשוטים ולקבל עיצה לפרנסה וברכה וכל מיני כאלה. אז פעם שאלו את הבן שלו, צדיקים, בזמן כזה, יושבים סגורים וזה, ואיך אתה? אז הוא אמר, במתת נזען צגדבנת. אצל האבא זה הכל תפילה. לדבר עם אנשים זה תפילה. דיברנו על זה הרבה פעמים, הזכרתי את הפסוק בנחמיה, שכתוב שהוא, ראיתי את זה בכתר שם טוב, אחרי זה, אני לא ידעתי שזה כתוב שם. וזכרתי את זה מהתנך. כתוב שם במצודות שהוא דיבר עם המלך, כתוב ההתפלל אל השם והאומר אל המלך, ולא כתוב מה הוא התפלל. שאת הדיבורים שדיבר אל המלך בעצם הוא התפלל אל השם. אז אצלו כל הזמן, הוא היה צדיק שכל הזמן התפלל. גם כשהוא דיבר עם אנשים, וגם כשהוא לימד, או גם כשהוא פיקח על בניין החומה, נחמיה, כן? הרי וגם כשהוא התווכח עם השומרונים, בעצם הוא כל הזמן התפלל. יש צדיק כזה, ועם צדיק הזה, אם מתקשרים אליו, אז גם התפילה שלנו מקבלת איזשהו כיוון יותר נכון, יותר אמיתי. כי לפעמים צריך עזרה ממישהו שהוא כבר שם.
איך זה הולך? איך זה הולך אם אני מדברת עם בן אדם, אני עוזרת לו, נותנת לו
עצה? ואיך מתפללים להשם בשעת מעשה? זה לא קל, זה לא קל. זה תרגיל ריכוז פשוט לא קל. בלב מתפללים להשם, כאילו לפעמים שלושה אנשים נמצאים, ואני מדבר עם מישהו, ואני מודע לקיום של השלישי, אני רק מדבר איתו, עם השלישי אני לא מדבר עכשיו, הוא טרמפיסט. אני מודע לקיום שלו, ואני משחיל מילה שנראה לי שטוב שהוא ישמע. אז אני מדבר אליו, באופן רשמי לא, אבל אני מדבר אליו. אז יש לנו את המנגנון הזה בנפש. אפשר רק להפעיל אותו מתי שצריך. צריך רק להיות יותר רחב ויותר ממוקד. בעת ובעונה אחת. וזה צריך להיות שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. כי כל צדיק שבדור הוא מבחינת משה משיח. למה מוזכר כאן משיח? זה פשוט לגמרי. כי העניין הזה של התפילה בשלמות, אמרנו, ציון במשפט יפדה, זה כל הפסוקים שמדובר, עין בעין יראו, שלמות התפילה תהיה לעתיד לבוא. ומשה אז כתוב בזוהר שמשה היה אמור להיות משיח אם לא היה כל הסיפורים של חטא המרגלים וכל זה, והאם עשו בארץ קנדה, לא אמונו לדברו, אז השאירו את בני ישראל, ואז היה הזדמנות שיקרא הסיפור ימי מריבה, ומשה לא הכניס אותנו לארץ. אבל אחרת משה הוא היה זה שהיה, הוא היה הגואל, אז זאת אומרת שמשה במהות היה משיח. וכל צדיק יש לו בחינה ממשה. כמו שמצינו שהצדיקים קוראים זה לזה משה, כמו משה, שפיר קאמרת. האמוראים קראו אחד לשני משה. לאף אמורה לא קראו משה, אם אני זוכר נכון. קראו? אף אמורה לא קראו משה. ואף על פי כן הם כינו זה את זה למשה. מה זה העניין? ומשה זה היה כאילו התואר כבוד. ומשה זה בחינת משיח. כמו שכתוב, עד כי יבוא שילו, תסתכלו על המילה שילו, זה בדיוק משה. למד י' זה מם. יבוא זה עוד 13. ההבדל בין משה למשיח זה 13 מספרים. משיח זה 358, ומשה זה 345. ההבדל ביניהם זה 13. המילה יבוא, כתובה שם בלי ו', זה בדיוק 13. יבוא שילו זה משיח, ושילו זה משה. אז מרומז כאן גם משיח וגם משה שהוא משיח. דם משה משיח. וכל תפילה או תפילה שכל אחד מתפלל, הוא איבר מהשכינה. וזה צריך להבין את הנקודה הזו. צריך קודם כל להבין את המושג שכינה. המושג שכינה צריך להסביר אותו אחרת איכשהו לעתיד לבוא ואיכשהו עכשיו. שכינה זה שם הפועל, כמו עמידה, ריצה, הליכה, שכינה. ללכת זה הליכה, ולשכון זה שכינה. אבל אפשר לשכון כמו בעל הבית בביתו, אפשר לשכון כמו שכן, שנכנס רגע להגיד שלום, או לשאול אם יש שקית חלב להשאיל, להלוות. אז השכינה כאורח נוטה ללון זה בזמן הגלות. אין האיש בביתו, כתוב על זמן הגלות. כציפור נודדת מן קינה. עברנו את תשעה באב, אבל הביטויים האלה הם עצובים, אין מה לדבר. והשכינה המלאה זה לעתיד לבוא. זה בביאת המשיח. שישראל הם עברה השכינה תמיד, גם עכשיו וגם לעתיד לבוא. זאת אומרת, איפה השכינה שורה? השכינה שורה בעולם על ידי זה ששכונה שופנת בישראל. אז כל אחד, כל יהודי משכין חלק מהשכינה, או שאפשר להגיד את זה אחרת, אולי זה אפילו יותר נכון, שכל יהודי משכין חלקית את כל השכינה, כי השכינה לא מתחלקת לחלקים. כך אפשר גם להסביר את החלק אלוקא ממעל בצורה יותר מדויקת. לא שהוא חלק מהאלוקא, אלא שהוא אלוקא בצורה חלקית. זה הרבה יותר נכון. וממילא, אז כולם ביחד משכינים את השכינה. עכשיו, איפה הבית מקדש הזה שבו שורה השכינה? זה התפילה. זאת אומרת שכל תפילה משכינה את השכינה בצורה חלקית בעולם. גם תפילה של הזמן הזה. ואם רוצים שהשכינה תשרה בשלימות, אז לא רק שכולם צריכים להתפלל, אלא שצריך להיות איזו נקודת על שרואה את כל התפילות, ויודעת לסדר אותם לגוף אחד גדול. כי בעצם כל התפילות שלנו הן תפילה אחת ענקית. כי אנחנו כולנו ישות אחת ענקית. למרות שחלקנו לא מכירים זה את זה. יש איזה יהודי בארגנטינה שבחיים לא... אין לי סיכוי בחיים להכיר אותו, לא רק שאני לא מכיר אותו כבר. כן? זה לא משנה בכלל. אנחנו כמו איברים של גוף אחד גדול, וכל הגוף הזה מתפלל. איך הרבה של הגמר, אפילו כשלא מתפללים, גם מתפללים. שאלו אותו פעם, הוא אמר שכל שפע מגיע על ידי תפילה. אז הראו לו שיש איזה מקום שלא מתפללים וירד להם גשם. הוא אומר, אבל הם חיכו לגשם. הם חיכו לגשם. זאת אומרת, היהודי תמיד מתפלל. אם הגוי מחכה לגשם, זה לא נקרא תפילה, אבל היהודי תמיד מתפלל. או שהוא יודע מזה, או שהוא לא יודע מזה. אבל הוא תמיד מתפלל. כל ציפייה זה תפילה, רק יש תפילות יותר גלויות, ויש את התפילה של הצדיק שהוא מגיע לשיא של התפילה, שהוא מרגיש את התפילות של כולם, והוא מרגיש את העמידה מול השם של כולם. אז הוא יכול לקחת, כמו שמשה רבנו היה היחיד שיכל לחבר את כל החלקים של המשכן. המשכן שבו שכנה השכינה, זה המשכן. ואותו דבר הצדיק, הוא יכול לבוא לקדוש ברוך הוא עם כל התפילות יחד. אז איזה תפקיד יש לו? יש לו תפקיד של חזן. יש לנו, אנחנו כולנו מתפללים במניין אחד גדול, לא מניין הלכתי שצריכים להיות בין ארבע קירות, אבל החזן זה הצדיק. זה תפיסה, איך אומרים, רחבה הרבה יותר של המושג תפילה במניין. והחזן הוא הצדיק. ויכול להיות כדרכם של יהודים שיש כמה מניינים, אז יש כמה צדיקים. יש טיבלך, עם הרבה מניינים. אז איזה יש את הצדיק שלו, איזה יש את הצדיק שלו. תמיד יש אחד שהוא הצדיק של כל הצדיקים. כן. כל תפילה או תפילה שכל אחד מתפלל לבחינת איבר מהשכינה, השם עברי המשכן. אז גם בעברי המשכן זה אותו דבר, כל חלק מהמשכן השכין את כל השכינה לפי מה שהוא יכל לעשות, לפי איך שהוא היה ראוי להשכין. שאין שום אחד מישראל יכול להעל ישיפה בשיפה, כל אחד לדוכתה אלא משה בלכות. זה הלשון של הזוהר. והיה כמשה את המשכן, כתוב שלא היה יכול אף אחד להקימו, והקדוש ברוך אמר למשה, עסוק בידיך כאילו אתה מקים אותו, והקרש היה נזקף וקם מאליו, כי הקרשים היו מאוד קלידים. נעשה את החשבון, אפשר לעשות חשבון כמה שקל כאלף קרש כזה, יש עליו מידות, אבל זה היה משהו מאוד גדול, מאוד כבד, מאוד עבה. בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפילות לצדיק הדור. כמו שכתוב, היביאו את המשכן אל משה, והוא יודע להעל השיפה בשיפה ולעשות אותו עקומה שלמה, כמו שכתוב, היה כמשה את המשכן. אז צריך להבין שיש הבדל אחד. במשכן, אני יודע שהמשכן היה מלובש בתוך משהו גשמי, אז החלקים היו גשמיים, והיה צריך פשוט להרכיב את הפאזל הזה, בפועל. ורק משה יכל לעשות את זה, רק הוא היה לו את עשיית הדשמיה. אבל בתוך זה מלובש משהו פנימי. למה באמת כל אחד אחר לא יכל לחבר? בסדר, אי אפשר להרים קרש כזה, אז לוקחים 10 אנשים ומרימים אותו. יש הרבה פטנטים, גם בעולם העתיק היה הרבה פטנטים איך להרים דברים כבדים. לא המקום, חבל הזמן להסביר את זה, אבל הרימו דברים משקל הרבה יותר גדול מה שקרש בגודל הזה, במשקל הזה. המשמעות של זה, יש איזו משמעות פנימית. משה הוא היחיד שראה איך כל החלקים האלה הם חלקים שונים של דבר אחד. כל היתר לא ראו את הקשר. זאת אומרת, הצדיק יכול לראות, אנחנו כבר דבר אחד, כולנו. אחד מתפלל על... זה גם דיבור של הרבי מלובביץ', הוא אמר פעם, הוא אמר בשם חמיב, הוא אמר שישנה אנשים שמקבלים פנינים, אחד מבקש גריסי פנינה למרק, אחד מבקש מחרוזת של פנינים שעולה המון כסף. שניהם מבקשים פנינים. התפילות שלנו הן שונות ומשונות אחת מהשנייה, אבל הצדיק רואה שכולם מבקשים פנינים. והוא חורז את כל התפילות האלה על אותו חוט, על אותה מחרוזת. בעצם כולם רוצים כבוד שמיים, רק הם לא יודעים. אחד מבקש פרנסה, בעצם מבקש כבוד שמיים. אחד מבקש בריאות, מבקש כבוד שמיים. הוא לא יודע מזה. תשאל אותו, יגיד, לא, אני לא יודע מה זה כבוד שמיים, יצר בריאות. אבל האמת שיש כאן איזה בקשה פנימית של כולם, וכולם מבקשים את אותו דבר. מי שרואה את זה, זה הצדיק. עכשיו, כשכולם קשורים לצדיק, הם מתחילים לקבל חלק מההסתכלות של הצדיק. זה ברור? ואז הם יכולים למצוא בתוך התפילה שלהם את הפנימיות. זה פחות או יותר התמונה.
איפה נכנס פה נקודת הזמן? הנקודה של ההתקשרות, בסופו של דבר, כשיהודי מתקשר לצדיק בתפילה,
הוא מקשר את התפילות לצדיק הדור. יש כאן, יש שלוש ביטויים בלוקותי מהר"ן על התקשרות. לא, בעצם לא. פעם אחת יש מקום שהוא מדבר על זה שצריך לפני התפילה לומר שהוא מקשר את התפילה לצדיק. אז זה במקום אחר, הוא לא מדבר על זה כאן, וזה זה עוד סוגיה. אני לא אכנס לזה עכשיו. פה הוא מדבר, בהתחלה הוא מדבר לקשר עצמו לצדיק, כך כתוב בהתחלה, בתחילת ו', תסתכל בפנים. צריך לקשר עצמו לצדיק, גם על זה עוד לא התחלנו לדבר, על זה אנחנו חייבים לדבר, כי זה כתוב פה בתורה. ואולי אם יספיק, אם לא תטריד אותי, אולי אני אסביר את זה. עכשיו, ופה מה שלמדנו, למדנו רק את הדבר הזה, לקשר את התפילות לצדיק. זאת אומרת, לקשר את התפילות לצדיק, המשמעות של זה, זה כמו שאנחנו אומרים בקידושין כדת משה וישראל. אני, הכל המקדש, הדת הרבנן כמקדש, זה מה שכתוב בגמרא. אני מקדש שזה יהיה נכון על פי תורה. אם בתורה הקידושין האלה לא מוצא חן בעיניה משהו, אז שיתבטלו מכאן, אני מכניס תנאי בקידושין. הבן אדם אומר, אני מתפלל לדעת הצדיק. אם הצדיק מבין שהתפילה הזאת היא רעה והיא לא אגונה, יכול להיות שאחד מתפלל של המתחרה שלו יהיה מפלה. זה גם תפילה, יש תפילות כאלה. אבל אם הוא מקשר את עצמו על הצדיק, הוא מראש מכניס תנאי שהוא מוותר על תפילה כזו. זאת אומרת, הוא מתפלל רק תפילות כאלה שהצדיק יוכל לראות בהם שהם פנינים. זה ברור, זה לקשר את התפילה. עכשיו, לקשר עצמו זה נקודה אחרת. רבן אומר במקום אחר שהתקשרות זה אהבה. התקשרות בין אנשים. אם... מה גורם למה? אם אני מבין מישהו עד הסוף, על ידי זה אני אוהב אותו, או שאם אני אוהב אותו, אני זוכה להבין אותו? מה דעתכם? מה קודם? התשובה מובנת מעצמה. אם אני לא אוהב מישהו, אז יכול להיות שלימדו אותי להבין אנשים, אבל אני לא אבין אותו עד הסוף. אם אני אוהב מישהו, בסוף אני אבין אותו עד הסוף. למרות שזה יהיה לי קשה, אבל אני אבין אותו עד הסוף. אם אני אומר למישהו, אני לא מבין אותך, כמו שני הגויים השיקורים בסיפור, זה יכול להיות שאני לא ממש אוהב אותו עד הסוף. אז לכן, התקשרות זה אהבה. וזה כבר מדרגה, לאהוב צדיק. בשביל לאהוב צדיק, מה שעומד לנו על קצה הלשון זה בשביל לאהוב צדיק, צריך להיות צדיק. נכון? בפשטות כך. אבל כנראה שזה לא נכון. אם יהודי יש לו איזשהו איזה חוש בצדיק, איזשהו, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אם הוא אוהב את המושג צדיק, אז הוא גם יכול לאהוב את האדם הצדיק. זה נקרא להתקשר לצדיק. אז קודם כל, כמובן, שאם בן אדם לא אוהב את הצדיק, אז הוא גם לא אכפת לו איך הצדיק, כאילו, איך הצדיק רואה את התפילות שלו. כל הנושא הזה מטריד אותו, מטריף את דעתו, וזה מיותר לו. סוחב את זה על הגב כמו איזה יבלת. מה רוצים ממנו? צדיק, צדיק, צדיק. אבל אם בן אדם מבין את המצב שלו, הוא מבין את האמת של תפילה, בשביל זה יש לנו הקדמה כזאת ארוכה, עד שהגענו לנקודה הזאת, שהאמת של התפילה זה דוגמה של העתיד לעבור, זה לעמוד פנים אל פנים מול השם, להרגיש את הנוכחות שלו. הוא יודע כמה הוא רחוק מזה. אז אם הוא שומע שיש מישהו ששייך לזה, אז זה פותח לו תקווה. אז הוא אוהב את העניין. ואם הוא אוהב את העניין, אז הוא מוכן שכל התפילות שלו יעברו דרך הדבר הזה. אחר כך הוא גם יאהב את הבן אדם.
אפילו לא
שמעתי.
כאן
כתוב צדיק שבדור, אבל יכול להיות מציאות שזה צדיק שבדור שהוא לא בעולם הזה. בהחלט יכול להיות. יש מושג שצדיק מכסה כמה דורות. זה עוד סיפור, זה עוד סוגיה. הגיע הזמן ללכת. מה אמרת?
אז מה פועלת ההתקשרות, האהבה לצדיק, מה זה פועל בתפילה שלי?
מה שפועל בתפילה שלך זה שאתה מוסר את התפילות לצדיק. אתה רוצה ש... אתה מתפלל על דעת הצדיק. מה פועל בקידושין כשיהודי... לפני, אני מסביר לך את זה, אם אתה מחפש מה פועל בתפילה, זה לא פועל ישירות בתפילה, זה פועל שתרצה לקשר את התפילות. זה שאתה מקשר את התפילות, זה מה שפועל בתפילה. ואת זה הבנת כבר. אוקיי. אני רציתי להסביר לך כבר את מה שהבנת. טוב, פה מתחיל עוד סוגיה, שזה ארוך, אז אי אפשר להתחיל עכשיו.
למי שלא מקשר את עצמו? בן אדם שמתפלל ולא מקשר את עצמו.
הוא לא מקשר את עצמו, אז קורה לו אותו דבר, רק יותר לאט ויותר, כמו שאומרים. כמו שבן אדם רוצה, ילד קטן לפעמים רוצה הכל לבד, הוא לא רוצה שיעזרו לו. לפעמים צריך לקבל עזרה. טוב.